בפעם הקודמת עסקנו בשלושת הדברים שהיה רבן גמליאל אומר שכל שלא אמר לא יצא ידי חובתו בפסח. המשכנו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, נכון? בכל זה עסקנו בפעם הקודמת. עד ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. שם מתחילים בשני פרקי ההלל הראשונים, שאינני רוצה להיכנס אליהם הפעם, כי אני רוצה ללמוד אותם אגב לימוד ההלל בכלל, שזה בעזרת השם בהמשך. אחרי שני פרקי ההלל, מי שיש לפניו אגדה רואה בפנים, מי שלא יזכור, אחרי שני פרקי ההלל, מגביהים את הכוס, זאת הכוס שעליה אמרנו את כל ההגדה, מהמגיד, מההתחלה, מי הלך מה ענייה ומה נשתנה, מגביהים את הכוס ומברכים את הברכה שחותמת את המגיד, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, עד ברוך אתה השם, גאל ישראל. הברכה הזאת טעונה לימוד גדול, ועסקנו בה. אינני חוזר לברכה. שם באמצע מופיעים החלקים של רחצה, כבר הגענו למגיד, עכשיו אנחנו ברחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך. ומי שזוכר, דיברנו בפעם הראשונה, לפני שבועיים נדמה לי, כשהתחלנו בהגדה, על סדר הסימנים האלה, שמנו אותם לחלקים בדי דיינו, ועברנו על הסימנים האלה. עוד נחזור לחלקם בפעמים הבאות, כשנחבר את עניין האפיקומן והצפון והמרור והכורך. אבל עכשיו אני רוצה לעבור רגע למה שקורה לנו אחרי ברכת המזון מיד. מיד אחרי ברכת המזון, אנחנו מברכים על הגביע, על כוס היין, על הכוס השלישי, שאותו לקחנו בלילה הזה, לכבוד ברכת המזון, מוזגים לפני הברכה ומברכים לאחר הברכה על הכוס השלישי בורא פרי הגפן, ומיד אחר כך אנחנו מגיעים להלל ולנרצה. זה החלק האחרון של ההגדה של פסח. מוזגים שם כוס רביעי, ושם מופיע בהלכה ובמנהגים הרבים למיניהם, נקרא אולי כפי שכותב המהר"ל מפראג בנוסח שלו בהגדה, מוזגים כוס רביעי לכל המסובים, ועוד, זה אחרי ברכת המזון, ימזוג כוס אחד יותר לכבודו של אליהו הנביא, שאנו מצפים שיבוא לבשר לנו על הגאולה. וכאן אנחנו מגיעים לחלק שכולנו מחכים לו כל הלילה הזה, שאליהו הנביא יגיע. פותחים את הדלת לאליהו הנביא, נכון? מנהגים ממנהגים שונים. עכשיו נכנסים לדמות של אליהו הנביא. וזה הכוס של אליהו הנביא, כך כותב המהר"ל בהגדה שלו, וזה הכוס של אליהו הנביא יציגנו באמצע ויסובבנו בשאר הכוסות. יש בזה כמה מנהגים, אבל יש כאן כוס מיוחדת, כוס חמישי של אליהו הנביא. ובעל הבית ישתה אותו לבסוף הליל הגדול, לצאת בו ידי מצוות כוס החמישי, לא כולם מסכימים עם העניין. האם שותים או לא שותים, כוס חמישי. אחר כך ממשיך המהר"ל בהגדה שלו, נוהגים לפתוח הדלת לכבודו של אליהו הנביא, וראוי לומר זה בשעת פתיחת הדלת. זה דבר שלא מופיע בהגדות שאני מכיר, ויש לו כאן תפילה שהוא תיקן. הרחמן הוא ישלח לנו במהרה את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. כאמור, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והיקיתי את הארץ חרי. ונאמר, הנני שולח מלאכי, ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפיצים, הנה בא, אמר השם צבאות. זה נוסח תפילה שהמהר"ל מוסיף, ואז בסדר ההגדה נועל את הדלת ואומר את הפסוקים שאיתם מתחילים את החלק האחרון של הלילה, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווהו הישמו, שפוך עליהם זעמך ואחרון אפך יסיגם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. שם עוברים לחלק השני של ההלל, לנשמת כל חי תברך, להשתבח, ובהמשך לנרצה ולפיוטים האחרונים, ולסוף הלילה של ליל הסדר. ראשית, לא לערבב בין כוס חמישית לבין שפוך חמתך. כבר ראיתי מישהו שכותב שכיוון שלא בטוח ששותים את הכוס החמישי, לכן הסמיכו את זה לשפוך. אז לא. לא לערבב, הכוס החמישית היא מה שנקרא אצל רבים מהראשונים כוסו של אליהו. יש אגב מי שאמרו שהיא נקראת כוסו של אליהו מסיבה מאוד חכמה. הרי יש מחלוקת אם שותים כוס חמישי או לא. המחלוקת הזאת תלויה מיד במה שנגיד. ובמחלוקות שבהם אין הכרעה, אנחנו בדרך כלל פונים אל אליהו הנביא שיפתור לנו את הבעיה. אז במחלוקות שבהם יש לנו בעיה ואין לנו בהם הכרעה, אנחנו מזמינים את אליהו שיפתור לנו את הבעיות תמיד, תקו. וגם הכוס הזאת, שאנחנו עוד לא יודעים אם לשתות אותה או לא, היא כוסו של אליהו. כיוון שרבי טרפון ורבי עקיבא נחלקים, נו, אליהו בטח יושב שם בבית המדרש ופותר את הבעיות, והכוס נקראת כוסו של אליהו. זה לא מספיק. לאליהו הנביא יש כאן תפקיד מרכזי מאוד במעבר בסיסי בין שני חלקי הסדר. נגיע עוד מעט לכוס החמישי, ומיד בעזרת השם אחר כך לאליהו הנביא, אבל שנייה אחת על המבנה שבו אנחנו עוברים עכשיו, מברך אחרי כל החלקים להלל. הייתי קורא לו מהעיסוק בסיפור יציאת מצרים, שזאת מצוות הלילה הזה, הסיפור, למעבר להלל שבו אנחנו מצווים להלל ולשבח ולפאר וכו'. בסיפור יציאת מצרים עסקנו ביציאת מצרים. זאת הגאולה ממצרים. בסיפור הגאולה ממצרים נכנסנו למצרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו ממצרים, ומצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בחלק האחרון של ההגדה, אנחנו לא עוסקים יותר במצרים. פרקי ההלל שאנחנו נוהגים להגיד בכל ראש חודש ובכל החגים, בשני הפרקים הראשונים שלהם עוסקים במצרים. השני ברור מאוד, בצאת ישראל ממצרים. והראשון נדרש על פי חז"ל כחלק ראשון של הפרק השני. הללויה, הללו עבדי השם. אלה עבדי פרעה שמשתחררים מהעבדות השקרית ונעשים עכשיו לעבדי השם. הללו את שם השם. לכן שני הפרקים האלה מפוצלים מכל שאר ההלל ונכנסים לסוף המגיד. אז אנחנו מברכים את הברכה שאיתה חתמנו את המגיד. השם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, הוא יגאל אותנו ויגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ססים ושמחים וכו' וכו'. הברכה הזאת עצמה מתארת את שני החלקים של הלילה. זו ברכה שעוסקת בעבר, והיא גם תפילה על העתיד. יש מעט מאוד ברכות כאלה. כשאנחנו מברכים, אנחנו מברכים על עובדה, שקידשנו במצוותיו וציוונו על ברכה מסוימת. בברכה הזאת אנחנו מברכים על הגאולה. יש לנו ברכות על גאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל. ברוך אתה השם גואל ישראל. אבל כאן יש ברכה על העבר, תפילה על העתיד, וחתימה בברוך אתה השם גאל ישראל. מפני שגאולת ישראל מתחלקת לשני חלקים, שלהם מתחלק הלילה הזה. הם בעצם שני החלקים של עד חצות ומחצות. גאולת ישראל ממצרים היא ההתמודדות בעולם הזה, בסי העולם הזה. ההתמודדות בעולם הזה, במקום הכי נמוך, הכי קשה, הכי חשוך, בהכי הכי פרעו. זאת ההתמודדות של המגיד, של החלק הראשון של ליל הסדר. החלק השני של ליל הסדר עוסק בגאולת העתיד. בגאולת העתיד לא ננצח את מצרים, אלא נביא את העמים כולם, ביחד עם הבריאה כולה, לנשמת כל חי תברך ותרומם זכרך מלכנו תמיד. שם ישתבח שמך לעד מלכנו, שם נעסוק בהבאת העולם כולו אל השאיפה הגדולה שלו. ליל הסדר נוהגים רבים 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 במנהג ישראל קדושים לסיים בשיר השירים. בשיר השירים אנחנו גם כן מזכירים קצת את יציאת מצרים. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אבל עוברים מהר מאוד בחלק האחרון שלו לאלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. אנחנו עוברים בחלק האחרון שלו ומצפים להביא את עצמנו ואת העולם כולו אל הכרם שהיה לשלמה בבעל המון. נתן את הכרם לנותרים, אבל היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, ואנחנו מתפללים ברך דודי ודמלך על עצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. שם מתואר ההר הגדול כהר שנותן את הבוסם, את הריח, לכל העולם כולו. המעבר הזה מגאולת ישראל ממצרים לגאולה העתידית הוא הסיפור של ליל הסדר. גאולת ישראל ממצרים והגאולה העתידית נחשבות בנבואה לשתי גאולות הפוכות. גאולת ישראל ממצרים נקראת גאולת חיפזון. על שם החיפזון נקרא כל החג הזה חג המצות. כל הגאולה הזו היא גאולה שנעשית בחיפזון, כי אלמלא היא נעשית בחיפזון, מצרים יכולה להשפיע את עצמה בנו. מצה זו שאנו אוכלים, דיברנו בשבוע שעבר על שום מה? על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. מבינים מה כתוב פה? תארו לכם שהיה מספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. ולא יכלו להתמאמה. תארו לכם שהיו מתמאמים. היו נדבקים שם. זאת מצרים. חג המצות הוא החג שבו הצלחנו לצאת בחיפזון. בליל הסדר, כבר הזכרנו, אנחנו לא מציינים את היציאה עצמה ממצרים. זה דבר מדהים. בליל הסדר לא יצאנו ממצרים, לא לשכוח. יצאנו ממצרים ביום המחרת. בליל הסדר ישבנו במצרים, ספונים בבתים, מצווים אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. עסקנו בסיפור יציאת מצרים כשלא יצאנו עוד ממצרים. וכך היינו נראים שם. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, כולם בכיתת כוננות מיידית, ממתינים להוראות ולא יודעים מה קורה. ממתינים להוראות אבל לא פסיביים. כבר שחטנו את השה, כבר שחטנו את אלוהי מצרים של כל אחד ואחד. ההבדל בין ליל הסדר לבין היום של המחרת הוא כמובן בהבדל האחד שדיברנו עליו כבר פעם. בליל הסדר הפורום הוא המשפחה. ביום המחרת הפורום הוא עם שלם. כנראה שאת מצרים צריך לזכור בפורום של המשפחה. מזה להגיע לכל. זה הפורום שדרכו מעבירים הורים לילדים. אבל יש עוד הבדל אחד מאוד מהותי. בליל הסדר אנחנו בכל ההוויה שלנו נמצאים בחיפזון. אנחנו חפוזים, אנחנו בבהילו יצאנו ממצרים. בליל הסדר, בשונה מיום המחרת, אנחנו עוד לא שומעים אפילו את פרעה צועק. אנחנו נמצאים בנקודת חיפזון, וכך נראים, כך אוכלים. במובן הזה ליל הסדר שלנו מאוד שונה מפסח מצרים. הלילה הזה כולנו מסובין. אם יש אנטיתזה למסובין, זה נעליכם ברגליכם, מקילכם בידכם, עם תרמיל על היד, והם ממתינים ליציאה. זה בדיוק הפוך ממסובין. המסובין של ליל הסדר שלנו הוא הזכר לחיפזון של יציאת מצרים. אבל ליל הסדר שלנו כולל עוד חלק שלא היה בפסח מצרים. אנחנו עושים את ליל הסדר אחרי שכבר יצאנו ממצרים. ובחצי השני של ליל הסדר אנחנו הולכים לעסוק בגאולה העתידה שאותה הגדיר הנביא בצורה אחת. לא בחיפזון תלכו. ובמנוסה לא תלכו, כי מאסיפכם אלוהי ישראל. כשישעיהו הנביא מתאר את הגאולה האחרונה, הוא מחפש דרך לתאר אותה, הוא אומר, לא כמו גאולת מצרים. האפיון של הגאולה העתידה זה לא כמו גאולת מצרים. צריך להבין מה ההבדל. גאולת ישראל ממצרים היא סיפור יציאת מצרים. היא ההכשרה לגאולה העתידה. בגאולת ישראל ממצרים יצאנו ממצרים והרגע הסופי של הגאולה שדיברנו עליו במגיד, ובלעדי זה לא סיימנו את ההגדה, וסיפרנו עליו כמה לקו במצרים וכמה לקו על הים. הרגע שבו ראה ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויצא בשירה הגדולה של יציאת מצרים, היה כשהבנו שאנחנו יצאנו ומצרים מת על שפת הים. הגאולה העתידה היא הפוכה. הגאולה העתידה היא להרים את הכל, את הכל, את הכל למקום שבו הכל מתוקן. הגאולה העתידה היא להביא את כל העולם כולו אל הרי בסמים. כדי לצאת ממצרים, יש רגע שבו צריך, זה סדר החיים, לדעת כאן מצרים, ואם תתמאמה תדבק. יש מאבק ברע. וצריך לדעת באופן ברור, להתנתק, להילחם, לנצח את הרע. אי אפשר רק לדבר מילים יפות על משהו עתידי וגאולי. יש גם מאבק. ובמאבק הזה צריך לראות את מצרים, את היסוד המצרי, את הרעיון המצרי, מת. שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך הגדול. רק מי שרואה סוס ורוחבו רמה וים יכול להבין השיר על השם כי גאוגה. בעולם הזה יש מאבק בין פרעו לבין משה שרוצה למשות את הכל למעלה למעלה. זה מאבק. ובמאבק הזה יש כללים, ואחד הכללים היסודיים הוא חיפזון. זה כלל שבדרך כלל אנחנו נופלים כשאנחנו לא רוצים לשמוע אותו. חיפזון אומר, זה לא, תברח משם. זה מסוכן. זה מימד של יראה שאדם חייב להתמלא בו. הגאולה העתידה היא גאולה הפוכה. הדמות שמעבירה אותנו מהחצי הראשון של הלילה לחצי השני של הלילה היא דמותו של אליהו הנביא. אתם יודעים מה ההבדל בין ארבע הכוסות הראשונים לכוס החמישית? חז"ל אומרים שני מקורות לארבע כוסות, שהן גם המקורות לחמש כוסות. כוס זה גם זכר, גם נקבה, לכן אנחנו מבלבלים כל הזמן. חז"ל מביאים שני מקורות. המקור המוכר הוא בהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ואחר כך והבאתי. אם נזכר רגע בפסוקים של המקור הזה, אז הפסוקים הם כאלה. משה רבינו בא להגיד את דבר השם לעם ישראל, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, איפה והבאתי? חכו. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אתם שמים לב שאחרי הכוס הרביעית יש סיכום? ברור. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם. זה ממש התחלה וסיכום, ברור לגמרי. והוצאתי, אני השם המוציא. ואחר כך, כאילו כתוב נון ב', יש עוד משהו, שכחנו להגיד, יש עוד משהו מאוד חשוב להגיד לכם. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם הורשה, אני השם. טוב, כבר סיכמת. למה אי אפשר היה להכניס את זה בתוך העניין הראשון? בין ארבע הכוסות לכוס החמישית, יש הבדלה ברורה לחלוטין. מי שקורא את הפסוקים, שומע פה ארבע לשונות של גאולה, הפסקה, הגעה לסיכום, ובעזרת השם אחר כך יבוא השלב הבא. עכשיו, כל זה, ארבע לשונות של גאולה, והלשון החמישית של והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה, זה לא מפני שהחלק החמישי הוא לא חלק מגאולת ישראל ממצרים. זה הבל לחשוב כך. כי כשרוצה הקדוש ברוך הוא להתחיל בכלל את הגאולה, הוא אומר למשה רבינו בסנה, שהוא שמע את זעקת בני ישראל, והוא אמר לעצמו, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, ברור שהמגמה היא להגיע לארץ זבת חלב ודבש. אין שום דיון על זה. זה לא שאחר כך הוחלט שאם כבר יצאונו, אז למה לא למשול להם איזה מקלט מדיני. התוכנית להגיע לארץ זבת חלב ודבש היא מגמת היציאה. שם יוקם בית תפילה לכל העמים, שם תהיה הגאולה, שם יהיה הר המור והרי בסמים. אבל בכל זאת יש הפרדה. יש עוד מקור לארבע כוסות, זה מאוד מעניין, פחות מכירים אותו, עוד מקור לארבע כוסות, והוא נלמד בתלמוד הירושלמי בסוגיה, מקור נוסף, מוזכר אגב מיד ברשי וברשבם, גם בבבלי על הסוגיה בשם הירושלמי, הוא מקור מפתיע. המקור הוא כדלקמן, ספר בראשית, פרק מם. זה מפתיע את מי שזוכר את הפרקים, כי מה ששם עסוקים זה בחלומות שר המשקים ושר האופים עם יוסף. ושם אומר הירושלמי כך, תשמעו את החלום של שר המשקים. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. מתי הוא מספר? אחרי שיוסף ראה בבוקר את שרי המשקים והאופים מציבים, והינם זועפים. הוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? הם אומרים לו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. והם עוד לא אומרים, שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו, כי הם עוד לא שמעו. זה עוד לפני שהוא ככה הופיע בכותרות. זה רק אצל פרוי. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ניסיון ראשון, מעניין. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. מקור שני לארבע כוסות ולחמש. ויאמר לו בחלומי, והנה גפן לפניי. ובגפן שלושה שריגים, והיא חפורחת על עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים. עכשיו תשמעו את המשך החלום. וכוס פרעו בידי, כוס אחת, לא ארבע לשונות של גאולה, כוסות של שר המשקים. מאוד מעניין, באמת מרגש מאוד, הכוסות של שר המשקים. הרי בפוקס לא הורידו לו את הראש, זה היה לשר האופים, זה היה יכול להיות, לא, אני ככה הבנתי, זה שר המשקים, זה המודל האולטימטיבי שלנו לגאולה. וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעו, שתיים, ויתן את הכוס על כף פרעו, שלוש. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו. שלושת השריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים, יישא פרעו את ראשך ואשיבך על קניך, ונתת חוס פרעו בידו כמשפט הראשון. אשר היית משקהו. לומדים חז"ל, ארבע כוסות של ליל הסדר. חכו, איפה החמישית? כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשיתני עמדי חסד, והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, אין עוד כוס. ואז שר האופים אומר, הולך פה טוב היום, ויער שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרו מעשה אופה, והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף היומר, זה פתרונו. שלושת הסלים, שלושת ימים הם. התחלה נשמעה טובה. הפעם הקודמת זה יצא טוב בהמשך. בעוד שלושת ימים, נו, יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשריך מעליך. מה הקשר בין שר המשקים והכוסות של החלום שלו לכוסות של אל הסדר שלי? מה רוצים פה? והיא ביום השלישי, יום הולדת את פרעה, ויעס משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר העופים בתוך עבדיו, וישב את שר המשקים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעה. שואל הירושלמי, תינך ארבע כוסות חמישית מנהלה? אומר, הנה, וייתן הכוס על כף פרעה. עכשיו, מעניין מאוד שגם פה בתבנית, ארבע כוסות הולכים ביחד, והכוס החמישית זה עוד שלושה ימים. במסיבה, כשנגיע ליעד, כשנגיע ליום הולדת, אז נגיע לכוס החמישית. המבנה הוא מדהים. צריך להבין מה זה עושה פה בכלל. ואת שר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף, והסיום לא כל כך מעודד. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחר. אבל בסוף לא עזר לו לשר המשקים, ובשלב מסוים משהו גורם לזה שהוא כן נזכר. האם יקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והחולמים מתאחדים, והנה עומד על היאור, הוא חולם את כל החלום שלו, ומגיע אליו יוסף, בעקבות זה ששר המשקים כן זוכר. ואז הוא אומר, איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, פרעה קורא לו, והמשך ההיסטוריה מוכרת לכולנו. בעצם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ואחר כך והבאתי, זה רגע הגאולה ממצרים. חלומו של שר המשקים, זה תחילת רגע ההגעה של ישראל למצרים, למי שיודע לשים לב. זה הרגע שבהמשכו, בעקבותיו, מגיע יוסף לארמון. ואז, כשמגיע יוסף לארמון, מתרחש כל מה שמתרחש. אלמלא היה יוסף בבית הסוהר, אלמלא היה פוגש את שר המשקים, אלמלא היה פותר לשר המשקים את חלומו דווקא מהבור שהוא נמצא. זאת אומרת, איפה הופיעו ארבע הכוסות האלה ואיפה הופיעו אלה? אלה הופיעו בבור בבית הסוהר של יוסף במצרים. הכוס החמישית התרחשה מחוץ לבור ביום הולדת, כשיוסף בבור. ארבע הלשונות של הגאולה הופיעו כשמשה רבינו חוזר בגיל 80, זה המון 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 שנים אחר כך. בחלום הזה יוסף בן 28. יוסף בן 28, כי הוא עומד לפני פרעה בן 30. הוא מת בן 110. הרבה אחר כך נולד משה, ואז בגיל 80 הוא מגיע להגיד, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. זה 200 שנה הפרש בערך. יותר, כי זה לפני שעם ישראל מגיע למצרים, והם היו 210 שנה. זאת אומרת שזה הפרש ענק. זה תחילת המסלול, כלומר ההיריון, לפני תחילת המסלול. זה ההיריון של המסלול. זה לא בזמן שהאחים הגיעו. זה בזמן שבעקבותיו יוסף מגיע להמתין להם בארמון בתפקיד. זה הזמן שבו יוסף בעקבותיו ממתין במצרים בבור. לא כשהוא חולם בארץ והוא נמצא בבית אביו. לא כשהוא בבית פוטיפר, אלא כשהוא בבית הסוהר. וכל הדרך מתחילה. ארבע הכוסות האלה וארבע הלשונות האלה או חמש הלשונות האלה הם שני השלבים. של תחילת הדרך, רגעי הגאולה התחלתיים, כשבאים אל העם ואומרים להם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, והפרש לי והבאתי. הרחבנו הרבה. אני רוצה להגיע עוד מעט לאליהו. אבל כאן חייבים להתחיל בכוסות. כי כאן אנחנו מגיעים לכוס החמישית, ואז נבין את אליהו הנביא. ארבע הכוסות, אם הם כנגד לשונות של גאולה, הם מאוד מובנים. ארבע הכוסות הראשונים הם תהליכים שכולם מתארים את ההבדלה בינינו לבין מצרים. והוצאתי אתכם, מאיפה? מתחת סבלות מצרים. זה לא סתם ממצרים, אלא זה תיאור מצרים המשעבדת, ואנחנו יוצאים משם. והצלתי אתכם, ממה? מעבודתם. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, באלוהי מצרים מעשה שפטים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, זה כל התיאור של בין עמי ובין עמך. ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבין עמך. ואז הפסקה, וסיכום, וידעתם כי אני השם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אני השם שהוצאתי אתכם מתוך הרוע. זה סיפור יציאת מצרים, זו הגאולה של החיפזון, זו הגאולה שאני מתנתק מהרע. עכשיו בא דבר חדש, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. שם מה יקרה? שם בעזרת השם אתם תבנו את ביתכם, שם תוכלו להביא את העולם כולו. שם זה כבר לא קשור בכלל למצרים. שם זה לא מול מישהו אחר. אותו סיפור היה בכוסות אצל שר המשקים. אתם יודעים מה המיוחד בחלומו של שר המשקים? מה היה ההבדל בין חלומו של שר המשקים לחלומו של שר האופים? איך יוסף ידע ששר האופים חולם חלום שמתים ממנו, ושר המשקים חולם חלום שחיים ממנו? ההסבר הפשוט, שכולם אומרים, והוא צודק מאוד, בדיוק. שר האופים חולם שהעוף אוכל מהאוגות מעל ראשו. עוף לא אוכל מראש של אדם חי. עוף אוכל מראש של אדם שכבר לא חי. ושר האופים חולם חלום ויוסף קולט. יפה, אבל איך מגיעים לזה? ההבדל בין שר המשקים לשר האופים בחלום הוא הבדל מהותי, והוא מלמד את יוסף את כל מה שהוא הולך עכשיו לראות בחיים. שר האופים, מה רואה בחלום שלו? הוא רואה בחלומו שלושה סלי חורי על ראשי. מאוד הגיוני שהוא חולם על שלושה, 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 כי כולם יודעים שבעוד שלושה ימים יש יום הולדת לפרעה. שרי פרעה יודעים היטב מה קורה ביום ההולדת של פרעה. ביום ההולדת של פרעה מחליטים מי יחיה ומי ימות. זה פרעה, אלוהי מצרים. שר האופים חולם על עוד שלושה ימים, או על שלושה סלי חורי, וגם שר המשקים חולם על שלושה סריגים. וזה המבנה לכאורה זהה. שר האופים רואה שם בסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה. מה הוא רואה? הוא רואה אוכל מוכן. הוא רואה מעשה אופה. הוא רואה את הכל אפוי, מוכן, והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. שר האופים מושלם. אתם יודעים מה קורה למשהו מושלם? שמושלמים, הכל נגמר. עכשיו תראו מה חולם שר המשקים. שר המשקים רואה גפן, הוא בכלל לא ראה יין. בגפן הוא רואה שלושה שריגים. ומה קורה לגפן בחלום? היא כפורחת, עלתה ניצה. אתם מבינים איזה חלום זה? הוא רואה את הפרחים, הוא רואה את הניצנים, הבשילו אשקלותיה הענבים. זה חלום מדהים. הוא חולם את כל תהליך ההבשלה. מה הוא עושה תוך כדי תהליך ההבשלה בחלום? וחוס פרו בידי. אתם מבינים את השליח הזה? זה המצפה לישועה. הוא עומד עם הכוס מוכנה כל הזמן. אתה בכלא. מה אתה מחכה עם הכוס? יכול להיות שירגו אותך עוד מעט. אבל הוא כל הזמן רואה תהליכים. הוא כל הזמן סופר איך הגפן פורחת ועולה ניצה. ומבשילים אשקלותיה הענבים. הוא מחזיק את הכוס בידו, והוא לוקח את הענבים, הכל בחלום, והשחט אותם. אתם מבינים שאין פה שלב אחד בתהליך שלא מתרחש? הוא עובר את כל התהליך. והשחט אותם אל כוס פרעו, ואתן את הכוס על כף פרעו. הוא חולם שהוא עבד. והוא חולם שהוא עובר את כל התהליך. יש מזמור אחד בתהילים, מדהים, שמתאר את הגפן. מתאר את כנסת ישראל בתור גפן. ופקוד גפן זאת. ושם מדובר על הגפן שמתפלל דוד המלך אל הקדוש ברוך הוא, גפן ממצרים תסיע. פינית לפניה ותשרה שורשיה. פרק מדהים, פרק פי. אתם יודעים איך הפרק הזה על הגפן מתחיל? רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף. יושב הקירובים הופיע. זה הפרק של יוסף. הפרק של יוסף הוא איך יוסף רואה בחלומו של שר המשקים את כל סיפור הגפן הישראלית. יוסף קולט את כל התהליכים, הוא רואה את התהליכיות, והוא רואה את שר המשקים בחלומו מלמד אותו את התפקיד. גם אני צריך להחזיק את כוס פרעו בידי כל הזמן. גם אני צריך לחכות לראות את הענבים מבשילים. גם אני אצטרך יום אחד לשחות ענבים אל כוס פרעו. גם החלומות שלי על השמש והירח והכוכבים, גם החלומות שלי על העלומים, גם הם יתממשו, ואני צריך רק כל הזמן להיות מוכן. ארבע הכוסות מתארים תהליך, אבל התהליך הוא הפוך. התהליך הוא איך שר המשקים השוכח את יוסף הולך ומתקדם. בסוף החלום ליוסף יש טעות אחת במושגים של יוסף. הוא סומך על שר המשקים. הוא בונה עליו פוליטית. הוא מבין, איך קוראים לזה היום, שזה הרע במיעוטו. זה לא שהוא חשב למנות אותו למורו ורבו, אבל ששת"פ פוליטי זה אלמנטרי כדי להשתדל. שר המשקים לא זוכר. שר המשקים שוכח. אבל בכוס החמישית שר המשקים נמצא כבר במקום שבו התהליכיות הזאת מתממשת. המחלוקת על ארבע לשונות של גאולה וארבע כוסות, אם הכוסות הן מארבע לשונות של גאולת ישראל או מהגאולה של שר המשקים, זאת מחלוקת מדהימה. סיפור גאולת ישראל ממצרים לא בא להוציא רק את ישראל ממצרים, הוא בא להוציא גם את מצרים ממצרים. אתם יודעים מה יהיה סופו של שר המשקים? ששר המשקים יעשה את מצרים למצרים שיודעת את אלוהים. שר המשקים הוא זה שיביא למצרים את דבר השם. שר המשקים ששמע את יוסף אומר, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. הולך להביא אל הארמון את האיש שיאמר, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. שר המשקים, הפוליטיקאי הזה, שלא זוכר ושעושה הכל בשביל לשכוח, שזוכר רק מה שמשתלם לו, ובעל כורחו צריך להיזכר פתאום, הוא איזה מין גילוי מדהים, כמו חרבונה כזה במגילת אסתר. כמו איזה מין חרבונה שרואה את כל המהלך, ופתאום קולט שמשהו פה מתרחש ואני לא הבנתי. היומר חרבונה, אחד מן הסריסים, גם הנה העץ אשר עשה אמן למרדכי, עומד בבית אמן גבוה 50 אמה. יש פה משהו שהוא פתאום רואה שהתהליכים מתרחשים אחד עם השני. שר המשקים הוא זה שבסוף הסיפור יביא מהמקום הכי נמוך שאנחנו נמצאים בו את גאולת העולם, את גאולת מצרים ממצרים. והשאלה, זכר למה ארבע הכוסות, היא השאלה האם באנו לציין בארבע הכוסות את כוסות הגאולה של ישראל ממצרים, או את גאולת העולם ממצרים. האם באנו לציין את גאולת ישראל והוצאתי ויצלתי וגאלתי ולקחתי, או באנו לציין את גאולת העולם שבאה לידי ביטוי בשלבים המסוימים האלה בשכחת יוסף. יכול להיות שאנחנו בבית הסוהר, יכול להיות שאנחנו בבור, אבל באיזשהו מקום בארמון של המלך הרע, העולם מתחיל להכין את עצמו לגאולה ממצרים. המן מכין עץ כדי לתלות עליו את המן. גם המן הכין עץ גבוה 50 אמה, כמו 50 שערי הטומאה המצריים. המן הכין עץ כדי לגמור כבר עם העברי הזה, כמו שר המשקים, שגם כשהוא מזכיר את יוסף, הוא מזכיר אותו במילים הבאות, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. גם פה שותים, וגם פה שותים. בשני המקרים המשתה נועד, על פי תפיסתו של המן, להיפטרות העולם מהעם הזה. חרבונה הוא זה שעומד ורואה איך בעצם הכל 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 מכין את עצמו בעולם לגאולת העולם מעצמו, להופעת השם בעולם. הכל מתכונן להופעת השם. מי מארגן את ההופעה הזאת של הקדוש ברוך הוא? שר המשקים בעצמו. הוא סוחט את הענבים, הוא מארגן את הכוס, הוא נותן אותה אל כף פרעו. אתם מבינים שבעצם הוא מביא את הגפן, קרי את יוסף, לכף פרעו? הוא מביא את יוסף, את רועי ישראל, את יושב הכרובים, את יוסף הגדול, הוא מביא אותו אל פרעו כדי שיוסף ייתן את אלוהים לפרעו, ופרעו יוציא את פרעו מפרעו. והדיון על איזה כוסות אנחנו תיקנו את ליל הסדר, הוא הדיון במה מתמקדים. בסיפור יציאת מצרים, של יציאת ישראל ממצרים, או בסיפור הכולל של היציאה הכוללת. הסיפור הוא איך התהליך מתחיל, ואיך אנחנו מגיעים בסופו של הסיפור הזה לגאולה השלמה. מה עושה פה אליהו הנביא? דרך אגב, סוגריים. חז"ל אומרים שחרבונה היה אליהו הנביא. אם זה סתם מדרש ככה נחמד, מוזר, כי לא ידעו מי זה חרבוינה, אז הלבישו עליו את אליהו הנביא. בחרבונה הזה עסקנו כשלמדנו את מגילת אסתר. דיברנו עליו הרבה. חרבונה הזה מאוד מזכיר את שר המשקים. מאוד מאוד מזכיר את שר המשקים. חרבונה הזה הוא האיש שמופיע במגילת אסתר רק שתי פעמים. אנחנו קרובים לפורים, אז מותר דקה להזכיר אותו. שתי פעמים מופיע חרבונה. הפעם הראשונה מופיע חרבונה בפרק א', הוא אחד מן הסריסים שנמצאים לפני המלך. שם ברעיונות המדהימים עם ושתי מופיעים שבעה סריסים, האחד מהם הוא חרבונה. הזכרנו פעם ששם הוא מופיע דווקא חרבונה עם א' בסוף. כמו ארידתה ופרמשתה וויזתה וכל השמות הפרסיים שנגמרים באלף. חרבונה זה לא שם עברי. בפעם השנייה מופיע חרבונה במשתה השני שעשתה אסתר. שם הוא מופיע ברגע הכי קריטי של העולם. שם זוכרים את הסיפור? שם אחרי שביום הראשון אסתר מזמינה את המלך ואת המן למשתה ביחד, ושם היא תגיד למלך את מה שהיא חפיצה, המלך יושב עם המן, מאורר כולו מה עושה פה האמן הזה בכלל, ואסתר אומרת, מחר אעשה כדבר המלך. אני רוצה, אם אפשר, גם מחר לעשות משתה. העומד שם תמה, אין לה מה לעשות חוץ מלהזמין את כולם למשתה מחר, ואם המלך יגיד לא. אבל אסתר מחכה למחר. כולם זוכרים מה קרה שם באותו לילה. המן יוצא מהמשתה שמח וטוב לב, הוא היחיד שהוזמן לחדר הכי אינטימי בעולם עם המלך והמלכה. המן לבטח רואה פה עכשיו פחות או יותר חילופי תפקידים. זה השלב. המשנה למלך. הוא יוצא מבית המלך, הוא יוצא מהמשתה, בדרך הוא רואה את מרדכי יושב בשער המלך. הוא מתמלא חימה. הוא מגיע הביתה. ואז מגלים לו משהו שלא הספיקו להגיד את זה באופן מפורש, אם מזרע היהודי מרדכי חביבי לזה הופך להיות מסוכן. צריך להכין איזשהו פתרון סופי גם לו. זה לא הצעה הראשונה לפתרון סופי, כי המן כבר עם פתרון סופי מוכן לחלוטין, עם תאריך למימוש הפתרון. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. טבעת המלך כבר בידו מזמן. הכל מאושר. הוא מקבל הצעה מזרש ומכל אוהביו לעשות עץ גבוה 50 אמה. זה מתרחש בישיבת מטה סגורה, על ידי זרש ואוהביו. במרכז שם, במפלגה של המן. המן מקבל מהם הצעה חדשה נוספת מאוד חשובה. יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי על העץ. המן מקבל את ההצעה, ואז מתחיל הפרק הבא, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. והמלך מבקש להביא ספר זיכרונות. מי שלא שם לב לדמיונות של הלילה והחלומות ופרעו, ועוד מעט יבוא כדי לפתור את החלומות המן, אבל בעצם מי שיבוא זה מרדכי. המשנה למלך היהודי הבא, גם הוא בן בניה של רחל. גם הוא התלמיד של יוסף. שם, המלך נדדה שנתו. אגב, בהיגיון זה מאוד צפוי, גם אני שנתי הייתה נודדת אם פתאום הייתי מוזמן באופן אינטימי עם המלכה ועם עוד איזה אחד שתקוע לי פה בעורק. אבל נדדה שנתו, הוא מבקש שיביאו את ספר הזיכרונות. הדבר הצפוי ביותר שהוא יפתח בספר הזיכרונות בניסיונות מרידה אפשריים שהיו. הכל נס. אבל זה נס מאוד הגיוני. צפוי לחלוטין שהוא יגיע לניסיון המרידה של בגתן וטרש, שביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ובמרדכי היהודי, שניסה למנוע את ההתנגשות, והדבר נודע למלך. הוא יודע היטב המלך, על המתח שיש בין מרדכי לאמן. זה הרי לא מתח חסוי. כל המדינה מדברת על זה. מרדכי יושב בשער המלך, כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, ומרדכי לא. מרדכי הוא שר בממשלת אחשוורוש. הוא יודע בדיוק על המתח הזה. באותה שנייה נכנס המשנה למלך, זה שממונה לשבח את אלה שמונעים התנגשויות ומרידות. מי אם לא זה שאחראי על הביטחון ועל האוצר ועל הכל. המן בחצר. מי בחצר והמן בא. הוא נכנס דחוף אל המלך כדי להגיד למלך לתלות את מרדכי. אבל השאלה שמטרידה אותך היא, אדוני, אמרו לך ללכת בבוקר, מה אתה עושה פה באמצע הלילה? המן הקפיד בתיקון חצות, ככל הנראה. המן הקפיד כבר באמצע הלילה להגיע, כי זריזים מקדימים. זה לא בחיוך, זה באמת. המן לא ישן, טבעי לחלוטין. גם המלך לא ישן, טבעי לחלוטין. אגב, היחידה שלא כתוב עליה שהיא לא ישנה זה אסתר. טבעי לחלוטין. אמרנו פעם כשלמדנו את עקדת יצחק, שהדבר הכי גדול בעקדת יצחק לעניות דעתי, הגדול ביותר מכל עקדת יצחק, זה שכתוב בתחילת העקדה, אחרי כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת ועלהו שם לעולה, וישכם אברהם בבוקר. אתם יודעים מה כתוב פה? שהוא הלך לישון. רק מי שישן כאן. והוא נרדם. הוא מאוד אהב את יצחק. הוא נרדם כי הוא היה שלם עם אלוהיו. והוא הבין שכל מה שהוא זקוק לעשות זה להמשיך לקיים את רצון אלוהיו בעולם, ובשביל זה צריכים הרבה כוח. אז הוא ישן. המלך לא ישן כי הוא דאג למלך, לא לממלכה. והמן לא ישן כי הוא דאג להמן, לא לממלכה.